דיברנו בפעם הקודמת בעקבות הצו הקטגורי על ההיפוך בין אמצעים לבין מטרות, שיש דברים שבמישור האופרטיבי מוגדרים כאמצעים ומטרות, ובמישור המהותי הם מחליפים תפקיד. בסוף הבאתי את הדוגמה של חלוקת עוגה בין שני ילדים, שבעצם אתה משיג את המטרה האופרטיבית שלך שהעוגה תחולק בשווה בין שני הילדים, אבל אתה מפסיד את המטרה המהותית. אז אתה רוצה שהילדים יהיו מחונכים כדי שהעוגה תצא מחולקת בשווה. זה במישור האופרטיבי. אבל במישור המהותי זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אתה רוצה שהילדים יקחו אותה בשווה כדי שהם יהיו מחונכים. הרי מה אכפת אם הוא יאכל עוד סנטימטר עוגה או פחות. זה, מבחינתי זה אמצעי לזה שהם יהיו ילדים מחונכים. אז כשאתה מציב את המטרה האופרטיבית, החלוקה היא המטרה והמידות של הילדים זה האמצעי. אבל במישור המהותי זה בדיוק הפוך. במובן מסוים זה... אפשר לראות את היחס בין ההורים לילדים במובן הזה כמו היחס בין הקדוש ברוך הוא לבינינו לגבי מצוות. גם למצוות באופן עקרוני, לפחות כך טוען הרמב״ם וככה מקובל, יש טעמים כלשהם. זאת אומרת, המצווה ניתנה כדי להשיג תוצאה מסוימת, למנוע נזק כזה או אחר. מבחינתנו אפילו לא דורשים טעם הדקרה, ובעצם אנחנו עובדים לפי ההגדרה של המצווה. מבחינת, ברמה האופרטיבית המצווה היא המטרה ולא אמצעי. הטעמים זה אפילו לא על המגרש, אבל נדבר במישור המעשי, הם לא על המגרש. אפשר לדון עיונית מה הטעם של מצווה כזו או אחרת, אבל זה לא אמור ליטול חלק בהגדרה ההלכתית של המצווה. אבל במישור המהותי בפשטות נראה הפוך. זאת אומרת שמה שנדרש מאיתנו לעשות או לא לעשות זה בסך הכל אמצעי. הקדוש ברוך הוא רוצה עם זה להשיג איזושהי מטרה. דיברנו קצת על פריאה ורבייה, אם אתם זוכרים, שהאם שיהיו לנו ילדים זה המטרה, או זה רק אמצעי כדי שנבנה בית, האם הבית הוא אמצעי ואין זה מטרה, או הילדים זה אמצעי ובעצם הבית הוא המטרה. יש ברש"י, בפרשת שמות, הוא מביא איזה מדרש חז"ל, שכן, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש, שביח את המצרי ויתמנהו בחול. אז מה זה ואיפן כה וכה וירא כי אין איש? אז רש"י אומר שם שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שיתגייר. אז התפיסה הפשוטה של העניין זה שהייתה פה איזושהי נבואה. זאת אומרת, משה רבנו ניסה לראות מה הולך לצאת מהבחור הזה. אבל כשמסתכלים על זה במבט שני, אז רואים שאין איזשהו קשר לנבואה. מה שהיה שם לא היה נבואה, כי ברור שלא עתיד לצאת ממנו אף אחד שיתגייר, הרי הוא הורג אותו עוד רגע. זאת אומרת, את זה גם אני יודע לעשות. זאת אומרת, אם אני הורג אותו עוד רגע, אז לא יצא ממנו אף אחד שיתגייר. זאת אומרת, במובן של לראות את העתיד, הוא לא ראה את העתיד, הוא יצר אותו. לכן ברור שמה שמשה רבנו הסתכל שם, לפי המדרש הזה אני אומר, מה שהסתכל שם, הוא יסתכל על עתיד פוטנציאלי, הוא לא יסתכל על עתיד קונקרטי. זאת אומרת, עתיד פוטנציאלי, מה יקרה לו יצויר שאני אשאיר אותו בחיים, מה יכול לצאת מהבחור הזה? אבל זה לא באמת הסתכלות על העתיד, זה הסתכלות על ההווה. זה הסתכלות על השאלה מי זה? מי הבן אדם שעומד בפניי? ומכך מה יכול לצאת ממנו? כי הסתכלות על העתיד במובן של לראות היום מה יקרה בעתיד, בהקשר ההוא זה טריוויאלי. זה כל אחד יכול לעשות. ומשום מה זכרתי אגב פעם שהשלה מביא את הדוגמה הזאת, אבל עשיתי פעם חיפוש ולא מצאתי. אני זוכר שראיתי את זה שם, אני לא יודע, בהקדמה שלו בבית הבחירה חשבתי, אבל עברתי ולא ראיתי, אני לא יודע, אבל נדמה לי שפעם ראיתי את זה שם. כי הוא הרי השלה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע מראש. יש שם השלה שהבאתי אותו כבר כמה פעמים, שבבית הבחירה שמה שהוא טוען שבגלל הסתירה בין הידיעה של הקדוש ברוך הוא מראש לבין חופש הבחירה שלנו, אז אין לזה מוצא אחר אלא להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יודע מראש. מה? בית הבחירה, בית הספר, אחד מהם נקרא בית הבחירה, ושם הוא דן בבחירה. אז משום מה זכרתי שבדיון הזה בבית הבחירה, שלום עליכם,
לי
כן, כן. ב-10 יש מניין, אז זה בין כה וכה, אנחנו גומרים ב-10. אז, אז שם, כן, שם הוא מביא את הדוגמה הזאת, ועוד פעם, אתה יכול להסתכל, אז האם, האם הוא, הוא הורג אותו עכשיו כדי שלא יצא ממנו מה שיצא ממנו? זאת אומרת, ההריגה עכשיו היא אמצעי כדי למנוע את התוצאות שיקרו אם הוא לא היה הורג אותו, אם הוא היה נשאר בחיים, או שלא. בפשטות זה נראה ההפך. בפשטות זה נראה שהוא בעצם הורג אותו כי צריך להרוג אותו, כי יכול להיות שאם היה יוצא ממנו משהו מועיל, אולי הוא יחס עליו. אבל זה שזה מגיע, זה שמגיע לו למות, זה לא בגלל שלא יצא ממנו שום דבר בעתיד, אלא מגיע לו למות על מה ש, על מה שהוא עשה. רק אם היה יוצא ממנו משהו מועיל, משהו חיובי, יכול להיות שהוא היה, יכול להיות שהוא יחס עליו. אז עוד פעם, יש פה איזשהו היפוך בין, בין האמצעים למטרות. יש, יש לכאורה סתירה לגמרא הזאת מהמדרש, לא הגמרא, זה המדרש, ממדרש אחר של ישמעאל שכתוב באשר הוא שם, שגם שם המדרש אומר שדנים את האדם באשר הוא שם, לפי מה שהוא ולא לפי מה שעתיד לתת ממנו, ולכן ישמעאל בעצם ראה את בכי הנער באשר הוא שם. זאת אומרת, לפי מה שהוא, נכון שאחרי זה יצאו ממנו כל מיני צאצאים שעשו לנו צרות צרורות, אבל הוא כשלעצמו, הוא נידון כשלעצמו לפי מצבו העכשווי. אז כבר ראיתי פעם מישהו ששואל מה, איך זה מתיישב עם ואיפן כובח או ויר כי אין איש, משהו שאין סתירה. זאת אומרת, זה, גם, גם המצרי נידון באשר הוא שם. זאת אומרת, הוא נידון לפי מה שהוא. אולי אפשר לדון על בן סורר, בן סורר שנידון על שם סופו, כן? אבל, אבל עוד פעם, נידון על שם סופו, אני חושב שזה בדיוק אותה סיטואציה, אותו דבר. זאת אומרת, נידון על שם סופו, הכוונה שכנראה מישהו כזה, הוא במצב כל כך גרוע, דיברנו על הרפוק עם הסייגים, כן, שמשהו שהוא סייג למשהו אחר, זה אינדיקציה לזה שיש בו עצמו משהו שלילי. אז גם כאן, זאת אומרת, הבן סורר הוא כנראה במצב כל כך ירוד, שהאינדיקציה היא שלא יצא ממנו שום דבר, או שיצא ממנו משהו, משהו שלילי. אבל אתה לא הורג אותו כדי למנוע את הליסטום העתידי, אלא, אלא אתה הורג אותו כי, כי המצב עכשיו בעצם מצדיק להרוג אותו. אני אומר, הליסטום העתידי הוא האינדיקציה. זה שהוא בעתיד ילסתם את, ה, את, ה, את הבריאות. יותר מזה, הרי לבנם יש בחירה. יש לבנם בחירה, אז מה, איך אתה יכול לקבוע עכשיו שהוא ילסתם את הבריאות? ברור שהוא יכול באופן עקרוני פתאום לתפוס את עצמו ולחזור בתשובה. נו, אז איך, איך אתה יכול עכשיו להרוג אותו בבסיס מה שיקרה? תשובה, אני לא הורג אותו בבסיס מה שיקרה, אני הורג אותו בבסיס עכשיו. זאת, מה שיקרה בעתיד זאת איזושהי אינדיקציה למה מצבו העכשווי. ונכון, זה לא חייב, לא חייב לקרות. יכול להיות שהוא יעשה תשובה אחרי זה. גם המצרי. יכול להיות שהוא היה עושה תשובה אחרי זה, או שצאצאיו היו עושים תשובה אחרי זה, והיו יוצאים אנשים מאוד טובים. אבל זה בכלל לא משנה, כי אני לא מסתכל באמת על העתיד. אני משתמש בעתיד כאינדיקציה למצב, למצב בהווה. רק הערה, לפני נמשיך, על הפתרון של הבעיות המישור... המישור... מה?
לחזור בתשובה, יש לו בחירה, הוא יכול להיות משה רבנו. מה, באדם פתוחה בפניו הדרך, מה זאת אומרת? אם הוא יחזור בתשובה והוא יהיה צדיק,
אז בדיוק, אני יודע, אני יודע שהוא יחזור בתשובה, אני יודע שאותו איש, גם אם הוא יחזור בתשובה, לא יצא ממנו מישהו.
אז למה אתה בכלל מניח שהוא יחזור בתשובה? אז תגיד שהוא רואה כבר שהוא לא יחזור בתשובה וזהו. מה אנחנו מרוויחים? אבל אין לו, אתה גם אומר שבעצם אין לו בחירה.
אין משהו,
ההנחה שאם הבן אדם, אם לבן אדם יש בחירה, אז יש לו בחירה. אבל אז עוד פעם סותר את הבחירה. אתה לא מרוויח, אתה לא מיישב את הנבואה מראש עם הבחירה. או שמחליט, או שאני נותן לנבואה להתגבר על הבחירה או שלא. ברור שלא כל, שתלוי בהחלטתו. אבל אם הוא יחליט, אם הוא יחליט ללכת עד הסוף, להיות גדול... אוקיי. אוקיי. ברור כי הם מתו, מה זה קשור? לא יצאו כי הם מתו, לא הבנתי, ברור, עובדתית לא יצאו, לא בגלל שהם לא בחרו. הוא אומר, בן אדם שחי, תמיד יש לו את הבחירה, זה, לא יודע, זה העיקרון הבסיסי, שבן אדם יש בחירה חופשית.
כן, כל הרעיון של ספר, יופי, הכל בסדר, גם אם הבן אדם צדיק, הקדוש ברוך הוא יש תוכניות.
לא, תוכניות זה בסדר, אבל אתה לא דן אותו על בסיס העתיד. אין בעיה, תוכניות, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות, אבל אתה לא דן אותו על בסיס העתיד, כי על בסיס העתיד אתה לא יכול לדון אותו אם יש לו בחירה. אתה לא יודע מה העתיד. כמו שזה מה שהשלה כותב שם, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע את העתיד, לא נביא. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת, את העתיד שאתה בחירה, לא עתיד אחר. זאת אומרת, עתיד שתלוי בבחירה, זה בהגדרה. אז איך אפשר לדון מישהו על בסיס עתיד היפותטי? העתיד ההיפותטי הוא מדד למצבו העכשווי. זאת אומרת שבמצבך העכשווי לעצם לך כלום. אז אם ככה, אז עכשיו מגיע לך.
מה אתה אומר? אני אומר, אם זה ויהיה איש, שלא ייתן ממנו משהו בעתיד, למה לא להגיד במקרה? זה ויהיה איש,
כי
הוא
לא ראוי.
לא, זה לא
יצא ממנו. זה כתוב, ויהיה איש. מה זאת אומרת ויהיה איש?
לא, מה אומר?
שלא יתיד לצאת ממנו שיתגייר, מישהו שיתגייר. אז אני מסביר, בגלל שמצבו העכשווי הוא כזה. אז לכן האינדיקציה היא שבמצב הזה, אם לא יקרה פה איזשהו שינוי, לא יצא ממנו שום דבר חיובי. אבל אין החינמי, יכול לצאת שינוי. ולכן אם הייתי דן על בסיס העתיד, אז מה זה משנה שכרגע זה מצבו? אבל יכול להיות שהוא יחזור בתשובה, צאצאיו יחזרו בתשובה, לא יודע בדיוק מה. איך אתה יכול לדון אדם לכליה עכשיו, עוד לפני שהוא בכלל עשה את מה שהוא עשה? תן לו את האופציה לבחור ולהיות צדיק. לכן אני טוען שהדיון הוא על ההווה ולא על העתיד. למה? הוא אומר את זה, למה לא אומר את זה? נכון.
לא,
הוא אומר, לא עתיד לצאת ממנו, הכוונה, הוא נמצא במצב כזה, שבמצב הזה לא יצא ממנו שום דבר חיובי. אבל הדיון הוא על המצב הזה, הדיון הוא... משה רבנו שם שימש כפסיכולוג, לא כנביא. פסיכולוג במובן הזה, שהוא פשוט ראה בתוכו מי הבן אדם, ואני אומר, בן אדם כזה, אין מה להשאיר אותו, זה שורש פורי ראש ולענה. הוא יכול לחזור בתשובה, הוא יכול עם צאצאיו לחזור בתשובה, הכל נכון. אפילו פרעו, הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. לולי זה גם הוא יכול לעשות כל מיני דברים כנראה.
למה לקרוא הפרשנות הרגילה שמונית שכל אחד פה, שפשוט
שרבנו ראה את זה, נבואה. הוא לא יכול לראות את זה, אין עתיד כזה. מה זאת אומרת לראות את זה? להפך, הפרשנות הפשוטה הזאת, זה גם אני יכול לעשות, לא צריך את משה רבנו בשביל זה. גם אני יכול לראות שהבחור הזה לא יצא ממנו אף אחד שיתגייר. כי אני הורג אותו עוד רגע.
לא, אם לא הייתי הורג אותו.
אם לא הייתי הורג אותו, אז לא לראות את העתיד. זה לראות עתיד פוטנציאלי. אבל לראות עתיד פוטנציאלי זה להסתכל על ההווה. הרי אין עתיד כזה. אתה לא מסתכל במשקפיים לאיזושהי נקודה עתידית בזמן. כי אין נקודה כזאת. אתה מסתכל על עומק ההווה. אתה אומר, בהווה הזה, לו יצויר שהוא היה מתפתח, אז זה ככה כנראה היה נראה העתיד שלו. אבל זה בעצם מה שעושה פסיכולוג. דבר, נניח שפסיכולוג כן יכול ממש לראות את נבחי הנפש.
כל ההבנה שנביא כאילו הוא חוזה את העתיד, זה הבנה ילדותית בעצם?
זה הבנה ילדותית, אבל זה הבנה לא מדויקת. הנביא חוזה, לפי, זה מה שהשלה כותב שם.
הוא המיניסטית, הוא רואה את העתיד, כמו
זה. כן, אז לא. אז הטענה שבדברים שנוגעים לבחירה, אם יש בחירה אז לא, אלא אם כן שוללים את הבחירה מבין אדם מסוים. מה? כן, לייבוביץ' תמיד מביא אותו. כן, לייבוביץ' תמיד מצטט את התוספות הזה. בעדי קו שדרחמנה מה רבה ברכות?
שם זה ודאי לא מדבר על נבואה, לא מדבר על משהו שקיים. כלומר, אתה ודאי רואה שיש נבואה לגבי דברים שבאמת.
אבל מי אמר שזה באמת היה?
מה, גדת חזל?
לא, זה כמר אותו, כך שדרחמנה למה לך. אבל מי אמר שבאמת זאת נבואה שאי אפשר היה לטעות בה? זאת אומרת, הוא ראה מה צפוי לקרות, ולכן הוא לא רצה להביא את הילד היום. כי הוא אומר, הילד הזה לא יצא שום דבר, אבל זה לא אומר שזה דטרמיניסטי, אם הילד היה בוחר. רק אומר, כיוון שזה המהלך הרגיל, אלא אם כן יקרה פה משהו אחר, אז לא. לא, ושם אנחנו הורגים בן אדם, פה הוא רק החליט לא לעסוק בפריאה ורבייה, זה משהו אחר, לא יכול לעסוק בפריאה ורבייה. וגם על זה אומרים לו בעד הקו שדרחמנה למה לך. גם על זה אומרים לו. אבל פה מדובר על להרוג בן אדם, אתה דן מישהו, הוא לא דן אף אחד, הוא אומר, זו, למה אני צריך להביא אותו? הרי אני מביא אותו. אז אני לא אביא אותו, שבעל תאיס העדיף. זאת אומרת, באותה מידה יכולתי גם לא להביא סתם ילדים אחרים בלי, לא כל בן אדם מביא את כל הילדים שהוא יכול, אפילו אם אין לו את התחזיות האלה של חזקיהו. אז אולי רק עוד הערה באמת על ה... לפני שאני ממשיך, עוד הערה לעניין הזה של ה... שהוא גם קשור לזה, הפתרון של הבעיות, התחלתי עם ההוגה, כן, חלוקת ההוגה, הפתרון של הבעיות הטכניות, כשבמישור האופרטיבי זה מתהפך לעומת המישור המהותי. אני כבר הזכרתי פה את הסיפור של ההינדיק, כן, של רב נחמן, שהוא... אני חושב שיש שם כמה נקודות מאוד, מאוד מעניינות על בן המלך, כן, השתגע, מוריד את הבגדים, מכריז על עצמו שהוא תרנגול הודו ומתחיל לאכול גרגירים בלי בגדים מתחת, מתחת לשולחן. ואז בא המלך מחפש רופא ומגיע מישהו ככה שמציע לו לטפל בילד. הבחור מוריד את הבגדים, יורד מתחת לשולחן, גם כן מתחיל לאכול גרגירים, מכריז שהוא אינדיק, כן? גם, הוא גם אינדיק. אז בן המלך שואל את הבן אדם, מה לילודי שע בינינו, כן? מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר לו, אני אינדיק, אוכל גרגירים כמוך. אז אוקיי. ואז הוא מתחיל, אומר, כן, אבל אינדיק יכול גם לבוש בגדים, יכול גם לשבת ליד השולחן, יכול גם לאכול סכין במזלג. לאט לאט הוא יחזיר אותו בריפוי ביביוריסטי, לאט לאט הוא יחזיר אותו חזרה לתפקוד נורמטיבי. ואמרתי שיש פה השאלה הבסיסית בסיפור הזה, היא כמובן שהילד, בן המלך הזה הרי לא התרפא, הוא לא התרפא באמת, כי הוא בסך הכל רק, הוא המשיך לחשוב את עצמו כתרנגול הודו. כן, רק הוא החזיר אותו לתפקוד, במישור התפקודי הוא חזר לתפקד כמו בן אדם, אבל הוא עדיין ברמה הנפשית הוא חולה כפי שהיה. זאת אומרת, הוא דיבר איתו לשיטתו, זאת אומרת, לשיטתך, בסדר, עשי את תרנגול הודו עם בגדים, מה אכפת לך? למה? איך זה מגיע לריפוי? לכאורה זה, הכל העיקר חסר מן הספר. ואת הוא יחזיר אותו חזרה ברמה התפקודית, אבל הבנם, המוח שלו דפוק, אז המוח שלו דפוק. איך זה ברור? זאת אומרת, זה השאלה, איך זה קורה? הרי במוח היה שם משהו דפוק. מה קרה עכשיו שהוא התחיל לאכול עם סכין במזלג? אז הטענה שלי הייתה, הרי יש שם עוד קטע בסיפור שהוא קשה. כשהרופא הזה יורד מתחת לשולחן, אז הילד שואל אותו, כן, מה אתה עושה כאן? מה הבעיה? מה היה קשה לו? מעיקר המעיקה שלי. הוא לא מבין שיש עוד תרנגול הודו בעולם. מה הבעיה? היה ברור לו זה בן אדם, נכון? אז לא הבנתי. אז אתה מבין שאחד כזה הוא בן אדם ולא תרנגול הודו. אז למה לגביך פתאום אתה לא מבין? זאת אומרת, או שאתה יודע את ההבדל בין תרנגולי הודו לבני אדם או שלא. אם השתגעת, אז השתגעת, אז יש עוד תרנגול הודו, נכון? נראים כמוך, כמו שאתה תרנגול הודו, גם הוא תרנגול הודו, מה הבעיה? הוא ידע שלא. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא היה חולה אף פעם. הוא לא באמת היה חולה. השאלה הזאת זה רמז לזה שהבן אדם בעצם לא היה אף פעם חולה. אז יש פה שתי שאלות הפוכות. זאת אומרת, מצד אחד בסוף הסיפור נראה שהוא אף פעם לא התרפא. אבל באמצע הסיפור נראה שהוא אף פעם לא היה חולה. כי הוא ידע תמיד מי זה בן אדם ומי זה תרנגול הודו. ואני חושב שהמוקד של העניין הוא, וזה שאלה מעניינת, בכלל מבט מעניין גם על פסיכולוגיה ועל כל מיני דברים, אני אעיר על זה אולי משהו בהמשך, שבן אדם שבאמת יש בו משהו דפוק עד העצם, בנפש אני מתכוון, אין דרך לרפא אותו. יכול לבנות אותו מחדש. זאת אומרת, לרפא בן אדם, בדרך כלל, לרפא נפשית, אני מתכוון, בדרך כלל מה שאתה אמור לעשות זה לקחת אותו, שיש בתוכו כנראה איזושהי נקודה שלא נפגעה, איזושהי נקודה שהיא עדיין בריאה, ולהשתמש בה כדי לנסות ולנקות את שאר השטח. זאת אומרת, לנסות ולתקן, או להבהיר, או לסדר את שאר החלקים בנפש שהם פגועים. אבל אם בפנים אין שום נקודה בריאה, זאת אומרת, הכל דפוק עד העצם, אין מה לעשות עם אחד כזה. כן, אין מאיפה להתחיל, הנקודה הארכימדית חסרה. ומצד שני, אם הנקודה היא נקודה בריאה, אז באיזה מובן הוא חולה? זאת אומרת, מתברר שיש צווים, ודאי ברור שזה ככה, יש מצבים שבן אדם יש לו איזושהי פגיעה נפשית, אבל ברובד יותר פנימי, ברובד יותר עמוק, שלפעמים הוא מחוסה, לפעמים הוא לא בא לידי ביטוי, לא מודע, אבל איפשהו בפנים הוא עדיין בריא. אומרת, יש שם איזשהו ליבה, גרעין בריא. ואז מה שקורה זה שאם אתה מצליח למצוא את הדרך לנקודה הבריאה שלו, אתה יכול להשתמש בה כדי לתקן את המעטפת החולה, מעטפת הפגומה. איך קורה דבר כזה? אני חושב שזה משל לחטא בכלל. את מה שקורה, נגיד הדוגמה שתמיד עומדת לי מול העיניים בסרבני גט. סרבני גט, כן, הדין הזה שקופין אותו עד שהוא מה רוצה, אני עם הרמב״ם הידוע בהלכות גירושין, סרבני גט זה אנשים שבאופן בסיסי, זה מה שהגמרא, לפחות לפי פירוש הרמב״ם, זה מה שהיא אומרת, שבעצם באופן בסיסי הוא רוצה לגרש את אשתו. רק סעור שבעיסה מעכב, כן, יש איזה יצר הרע שלא נותן לה. אם אתה מרביץ לו, אז בעצם יוצא אל הפועל רצונו האמיתי. מה עבוד פה? כן, כן. רק שפה הוא עצמו מכביד את לב עצמו, כן. אבל מה בעצם? אין פה גורם חיצוני, כן. אבל מה בעצם מונח מאחורי זה? ההנחה היא כזאת, שהבן אדם בעצם, נגיד, בן המלך הזה, למה הוא פתאום נהיה תרנגול הודו? הוא נהיה תרנגול הודו כי הוא רצה להיות חופשי. זאת אומרת, הוא לא היה לו כוח, לא היה לו כוח להתנהל על פי הכללים של בני אדם. אז מה הוא עשה? הוא בנה לעצמו תיאוריה שהוא תרנגול הודו. תרנגול הודו, מי אמר שתרנגול הודו זה רק אלה? גם אני יכול להיות תרנגול הודו. היום זה אפילו, יש אנשים, הרבה אנשים כאלה היום, יכולים לטעון לך, אני גבר, אני אישה, אני תרנגול הודו. כל אחד מחליט לעצמו מה הוא, זה לא נפקא מינה. אז הוא אומר, כן, גם אני תרנגול הודו, והכל בסדר. ואז הוא בונה לעצמו איזושהי תיאוריה שמאפשרת לו להתנהל באופן שהוא בעצם רוצה להתנהל. זה מתחיל ביצר, הוא רוצה בעצם לפרוק את העול של כל הכללים המכבידים של החברה האנושית. מה הוא עושה? סתם ככה לעבור על הכללים, לא נעים, הוא לא יכול, קשה לו, כל מיני סיבות. מה הוא עושה? הוא בונה את התיאוריה. התיאוריה הזאת כמובן לא משכנעת אף אחד חוץ ממנו עצמו, אבל הוא בונה לעצמו תיאוריה שהוא תרנגול הודו, ועכשיו זה נותן לו איזושהי הצדקה פנימית להתנהל בצורה שהוא רוצה להתנהל. בתוך תוכו הוא מבין שזו תיאוריה פיקטיבית, תיאוריה בדיונית, אבל לאט לאט בתהליך נפשי מורכב הבן אדם יכול לשכנע את עצמו בתיאוריה שהוא פיתח. אני חושב שרבים מאיתנו מכירים תופעה כזאת. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות משהו, אתה בונה איזושהי, אתה רוצה בגלל יצר, אתה בונה איזושהי תיאוריה שזה בעצם, מי אמר שזה רע, זה בעצם טוב, זה להפך, כך צריך לעשות. ולאט לאט אתה מתחפר בתוך התיאוריה הזאת, עד שלמעשה אתה בסוף מתווכח מתוך שכנוע פנימי כל כך עמוק עם כל סביבתך, שמה זאת אומרת, הרי זה, זאת האמת הצרופה, כל מי שאומר אחרת אינו אלא טועה. ואז בשלב הזה אתה בעצם נהיה חולה נפש. אתה נהיה חולה נפש. אבל כשאתה נהיה חולה נפש, אין פירושו שבתוכך אין איזושהי נקודה שעדיין יודעת את האמת. רק שהיא כבר נמצאת בפנים, עטופה בהרבה מאוד עטיפות, ובמודעות שלך, בתפקוד השוטף שלך, זה כבר לא נגיש לך. זה כבר לא בידיך. ואז אתה צריך עזרה. לכן אתה צריך עזרה. אתה צריך להיות מישהו שיעזור לך, אבל למצוא משהו שקיים, לא להשתיל בתוכך משהו חדש. זה לא ריפוי, זה בריאה מחדש. בריאה מחדש, בסדר, אפשר לקחת את הבן אדם, לגמור אותו, לברוא אותו מחדש. זה אפשר. אבל ריפוי לא עושה את זה. ריפוי לוקח איזושהי נקודה שנמצאת בתוך האדם ומנסה להוציא אותו החוצה. ואז מה שקורה, מה עשה הבחור הזה של הרופא הזה של הבן המלך? אז הוא לוקח אותו בצורה ביביוריסטית להתנהל כמו בני אדם. חיצונית. בסדר? יושב על כיסא, תבש בגדים, תאכל עם סכין במזלג, תדבר כמו בני אדם, תחזור חזרה לתפקוד אנושי. ברגע שהוא הולך איתו לשיטתו ומחזיר אותו להתנהלות הרגילה, אז כבר אין שום סיבה להישאר עם התיאוריה. הרי כל מה שהתיאוריה נוצרה זה כדי לאפשר לך לא לעשות את כל הדברים האלה, לא להתנהל כמו בן אדם, בשביל זה בנית את כל התיאוריה. עכשיו, אם אני עכשיו לוקח אותך לשיטתך, ואני מעמיד אותך, אנחנו דוחף אותך לפינה, נכון שאתה תרנגול הודו, אבל זה מציק לאבא שלך, אז מה אכפת לך לשבת ליד השולחן עם בגדים והכל? אין לך מה לענות על זה, נכון? מותר לתרנגול הודו לשבת ליד שולחן עם בגדים. ואז אין לך בריאה, אתה מבטר, אתה לובש בגדים. באיזשהו שלב, אתה פתאום מוצא את עצמך מתנהג כמו בן אדם רגיל ונורמטיבי. ברגע שאתה מוצא את זה, אז בשביל מה כל התיאוריה? התיאוריה מתפוגגת מאליה. את התיאוריה נוצרה כדי לאפשר לך התנהגות. ברגע שאתה לא נותן לבן אדם את ההתנהגות, התיאוריה תתפוגג. ולכן אני חושב שהשאלה הראשונה, או השאלה ששאלתי שנייה, שהיא בתחילת הסיפור, שהוא לא היה בכלל חולה, זה לא נכון, הוא היה חולה. רק נכון שבתוכו הוא ידע שזה בן אדם ולא תרנגול הודו. זה יצא מתי שזה לא נגע אליו, כשזה נגע למישהו אחר. כשזה נגע אליו, אז הוא שבוי, כי הוא רצה, הרי הוא אימץ את התיאוריה הזאת כדי לאפשר לעצמו להתנהג כמו שהוא רוצה. ואחרים הוא עדיין ידע, בתוכו הייתה ההבנה הנכונה. ואז מה שקורה, זה חולי שאפשר לטפל בו. איך מטפלים בו? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, מה זאת אומרת? תחזיר אותו חזרה להתנהל כמו בן אדם, כל התיאוריות יתפוגגו מאליהן. כי כל התיאוריות האלה שאנחנו בונים לעצמנו, מטרתן לאפשר לנו התנהגות. ברגע שאת ההתנהגות אתה לא מאפשר, התיאוריה מתפוגגת. ואם אני חוזר לסרבן הגט, הסרבן הגט שלנו זה אותו דבר בדיוק. ששמה שהרמב״ם אומר שקופין אותו עד שיאמר רוצה אני, זה פשט פשוט. זה לא מיסטיקה ולא שום דבר, זה פשוט פשוט, לגמרי. הנקודה היא שבן אדם, סרבן גט, בעיני חז"ל, אני לא בכרגע סרבנים שהיום, יש כל מיני אנשים באים מכל מיני רקעים. תחשבו על בן אדם ששומר תורה ומצוות, קלה כבחמורה, כל חייו. בסדר? נאמן להלכה, זה חשוב לו, הכל כרגע, חוץ מדבר אחד. אשתו הצבנה אותו, והוא לא ייתן לגט בחיים. לא ייתן לגט. למרות שבית דין קבע שהוא חייב לתת גט, אבל מדובר במצב שההלכה מחייבת אותו לתת גט, אחרת לא קופים. למה הוא עושה את זה? הרי בעצם הוא מחויב לתורה ומצוות. למה הוא עושה את זה? אז הוא בונה לעצמו הרי תיאוריה שמה פתאום, הבית דין לא מבין בכלל, לא מגיע לה, להפך היא צריכה לסבול, הקדוש ברוך הוא איתי. מה שאני עושה זה הדבר הנכון. והוא מתחפר בתוך התיאוריה הזאת בגלל הכעס הזה. עכשיו הוא כועס על בת הזוג שלו, על אשתו, והוא, היצר שלו, אומר, אני לא הולך לשחרר אותה, אני רוצה לדפוק אותה עד העצם. אבל הוא לא, אומרים לו, תראה, אבל זה אסור על פי ההלכה. ואנחנו מדברים על אחד שההלכה כן חשובה לו. אוקיי? אז הוא בונה לעצמו איזושהי תיאוריה. והתיאוריה אומרת, מה פתאום? אתם לא מבינים בכלל, זה, פה היא אשמה, אין עילה באמת לגרש אותה, אני הולך לדפוק אותה, זה ברור, אתם לא יודעים. האמת איתי, הקדוש ברוך הוא גם חושב ככה. אתה בונה תיאוריה, אבל אתה כל כך משתכנע בתיאוריה הזאת, שאף אחד לא יצא לשכנע אותך. מה ההלכה אומרת? אנחנו נקה אותך עד שתצא נפשך, או עד שאתה תגיד רוצה אני. ואז אתה אומר, בסדר, אבל גם אם אני אגיד רוצה אני, הרי זה מן השפה ולחוץ, זה גט מעושה, היא לא תהיה מגורשת. אני אומר, לא נכון, היא לא תהיה מגורשת, ואני אעשי אותה. אני אעשי אותה, ואני אכשיר גם את הילדים שלה. למרות שאין לזה שום הצדקה, כי גט מעושה פסול. אוקיי? לא תהיה לך ברירה, אני אקה אותה, תיתן לה גט, אתה תצעק כל הזמן, רוצה אני, תקרוץ ותגיד, אבל זה רק בגלל שמרביצים לי, ואני לא אשים לב. במזיד, במכוון, כן, נגד ההלכה. ואני אומר לך, אני לא אשים לב. אבל אם זה כך, אז אתה כבר יודע שההתעקשות שלך לא תשיג את התוצאה. האישה תתחתן, אני אשיא אותה. יהיו לה ילדים, והם לא יהיו ממזרים, אני אכשיר אותם, הכל בסדר. אני אכשיר אותך עד הסוף, בסדר? אז אתה כבר תיתן לגט מרצון. הרי כל התיאוריה שאותה בנית, אתה בנית כי אתה, היצר שלך גרם לך לבנות תיאוריה שתצדיק את ההתנהלות שלך. אבל זה רק תיאוריה פיקטיבית, תוצאה של יצר. בתוכך, אתה הרי אדם שמחויב לתורה ומצוות, ואתה יודע שאם הלכתית אתה חייב לגרש את האישה, אז נכון לתת לגט, לא משנה מה יחסך אליה. אבל אתה בונה תיאוריה שלו בגלל הכעס ההדדי, בגלל הכעס על בת הזוג. אז אם אנחנו לא נאפשר לתוצאות לקרות, התוצאות המעשיות שבגללן בנית את התיאוריה, בדיוק כמו בן המלך של האינדיק, כן? אז בסופו של דבר ההנחה היא שגם התיאוריה תתפוגג. אז בסופו של דבר, שאתה תעשה את זה, ותראה, אני כבר לא אשיג את מה שאני רוצה להשיג. אז בשביל מה לבנות את התיאוריה שזה באמת נכון? בית דין אומר לך שזה לא נכון, שההלכה מחייבת אותך לגרש. לא בגלל שאתה אשם, לא בגלל שהיא אשמה, אלא כי במצב כזה לא נכון להמשיך, שהבית ימשיך. זה הכל, אומרים לך את זה אנשים לא בלתי תלויים. אז זאת ההלכה. עכשיו, אתה לא מוכן להקשיב כי אתה מחופר בתוך התיאוריה שלך. אבל אם בלי שאתה תקשיב, אנחנו נדאג לזה שאתה לא תשיג את התוצאות, שבגללן בנית את התיאוריה, אז גם התיאוריה תתפוגג. ולכן, אחת ההשלכות למשל, זה שאם באמת מדובר בבן אדם שלא מחויב לתורה ומצוות, אי אפשר לכפות עליו. אז אני אומר, יכול להיות
ש...
אז אני אומר, יכול להיות שיהיו מקרים כאלה, אבל מה, אני קודם כל אני מדבר על השאלה, מה המכניזם שעליו מדבר הרמב״ם? יכול להיות מקרים אחרים, כמו שאני מתאר? שזו תוצאה של תיאוריה פיקטיבית?
אבל אני חושב שבהסתברות, רוב המקרים יהיו שאחרי שהוא יחתוך את המקוד ויגיד רוצה,
אני לא בטוח, לא בטוח שאתה צודק. זאת אומרת, יכול להיות שאחרי, זאת אומרת, בתוך כדי המכות הוא כמובן כועס גם עליהם, אבל אחרי שכבר היא השתחררה והיא התחתנה והוא הלך לדרכו, בסופו של דבר הוא מבין שהוא עשה את הדבר הנכון. כי זאת, זה מה שההלכה אומרת, עזוב שהיא הרגיזה אותך, אחרי שאתה כבר, היא כבר לא מרגיזה אותך, גמרנו, נפרדתם, לא עזר לך כלום. בסופו של דבר, כשאתה חוזר לקור לשיקול הדעת הקר, אתה בהחלט יכול לחזור חזר. עכשיו, אני לא אומר זה קורה תמיד, אבל אני אומר שכיוון שמכניזם כזה יכול לקרות, ואולי הערכה היא שבקרב אנשים שמחויבים לתורה ומצוות, יש אולי אפילו רוב שסלהם זה קורה, אז אני הולך עם זה. אבל זה ההיגיון, אני חושב, שעומד מאחורי הדברים, וזה בכלל לא קשור לעניין המיסטי שבתוך כל אחד יש את הרצון לעשות, זה הכל, זה, לא, 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 לא הייתי בונה על זה מגדל קלפים אפילו.
עוד שאלה,
לא, לכאורה גט מעושה, אבל זה בסופו של דבר אני מייצר מצב שהוא לא יהיה גט מעושה. אני אומר לו, אפילו אם אתה תצעק עד מחר שזה גט מעושה, אני אכשיר את הגט, אני אשיא אותה ואני ילדים שלה. ואז אחרי שאמרתי לו את זה, יצרתי מצב שהגט גם לא יהיה מעושה, כי הוא מתרצה לתת את הגט, הוא עוזב את התיאוריה. זה שאלה של ייאוש שלא מדעת, זאת אומרת, השאלה מתי זה קורה. יכול להיות שזה קורה אחרי זה, אבל בסופו של דבר זה מגלה מה היה רצונו אז. זאת אומרת, רצונו של אז היה חבוי.
אז למה לא להגיע לשלב של המוכות? למה לא ניתן את הגט?
שאלה... לא, קודם כל בגלל שהדין אומר שהבן אדם צריך לתת את הגט. ונתן בידה. ונתן בידה. מה, מדין זכין אנחנו ניתן.
אבל עדיין אמרנו שיש מצב שהוא לא יגמור
זה לא משנה, אבל הוא נתן, הוא עשה את המעשה.
הוא
בהתרצות, אבל את המעשה הוא צריך לעשות, ונתן בידה. אני לא יכול לתת לגט. היה את הפסק דין הזה, כן, של זכין מאדם, לא זכין לאדם. שמזכים בדין בצפת של הרב אוריאל לוי, שהם טענו שהם נתנו גט לאישה מדין זכין לבעל. כן, זה כל הדיון של זכין מאדם ולא זכין לאדם. עסק מאוד מפוקפק. אני לא מדבר על זה. זה דיון אחר. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שהוא עצמו נותן את הגט, כי הוא כן ברדת. לא כמו המצב שלהם היה שהוא לא היה ברדת. הוא היה צמח. אבל אני מדבר על מצב שהוא עצמו נותן את הגט, רק חסרה, לכאורה חסרה ההתרצות. האינדיקציה, זאת אומרת, מה שקורה בסוף, וכאן אני מתחבר למה שדיברתי קודם, מה שקורה בסוף הוא אינדיקציה למה שהיה בו כבר בהתחלה. אבל זה היה בהתחלה בפנים, ובחוץ מה ששלט זה התיאוריה הפיקטיבית שאותה הוא בנה, אבל זה כבר היה שם אז. והאינדיקציה שקורית בעתיד היא רק אינדיקציה לזה שכבר אז היה בתוכו. לא, בהכרה שלו הוא לא מרוצה, אבל בתוכו הוא כן מרוצה. והאינדיקציה לזה שבעתיד הוא גם יגיד את זה. גם שם, מי אמר שזה לא אותו היגיון? תלוי וזב. שבגלל שהוא לא חוטף מכות, זה ההתרצות. כן, אז בסדר. גם בתלוי וזב, אתה יודע, זה מילון אנגלי-אנגלי. זאת אומרת, לתלות דבר אחד שאני לא מבין בדבר אחר שאני לא מבין. זאת אומרת, תלוי וזב בעצמו הוא דין בעייתי. אז אני חושב שגם שם צריכה להיות איזושהי התרצות שלא קשורה למכות. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר אתה מקבל תמורה. כנגד תמורה אתה מוכן למכור. כי יש איזשהו משהו שמעכב, את זה המכות פותרות. אתה מבין? זאת אומרת, את זה, אני לא חושב שאפשר לדבר על התרצות רק בגלל המכות נטו וזהו. גם את עליו וזאבין קשה לי לקבל את הסברה הזאת. לא, אבל זה מה שבאמת הבן אדם רוצה. תראה, כשבן אדם חוטף איזושהי התקף עצבים, בן אדם חוטף איזושהי התקפת עצבים, בסדר? אתה יכול להבין שמישהו יגיד, תראה, זה לא באמת מה שהוא רוצה. עכשיו כבר זה לא באמת מה שהוא רוצה. אתה תגלה את זה כשהוא ירגע, אבל כבר עכשיו זה לא רצונו האמיתי. זאת בעצם הטענה פה. הבן אדם, כן, בדיוק, בן אדם הרי הרבה פעמים מצטער על דברים שהוא עשה. זאת בעצם הטענה. ולכן גם פה יש בעצם איזשהו משחק מאוד מעניין בין האמצעים למטרות, כן? בין
הטענה ש, ש... אני רק אשלים את, ה... את, ה... את הדיון. מה שאני אומר זה שההשלכה היא למשל שבן אדם, נגיד היום בן אדם מגיע לבית דין וכולם צועקים למה בית דין לא קופה, למה בית דין לא קופה, יש ביקורת מאוד גדולה על בתי דין רבנים, למה הם לא קופים, כן, קופים ממש באמצעים קשים יותר, מאוד נרתעים מלכפות. אז יש לו כל מיני הסברים, לא משנה כרגע, אבל, וגם הרבה פעמים הם לא צודקים, לא משנה, גם לי יש ביקורת עליהם. אבל צריך לדעת שאם הבן אדם הוא לא בן אדם ששומע תורה ומצוות, אין שום משמעות לכפייה. זאת אומרת, זה לא יעזור. גם אחרי הכפייה זה יגיד מעושה. זאת אומרת, הם צודקים לגמרי בזה שהם לא קופים. אגב, אחרי זה ראיתי שיש אחרונים שכותבים, נדמה לי מעריק כותב את זה, יש כמה אחרונים שכותבים את זה, שמי שלא מחויב לתורה ומצוות אי אפשר לכפות על גט בגלל ההסבר הזה. ולכן זה לא העניין המיסטי שבתוך כל יהודי יש איזשהו רצון לעבוד את השם או משהו כזה, זה עניין לגמרי פסיכולוגי, לא מיסטי. זאת, אם הבן אדם רוצה לעבוד את השם אז הוא רוצה, אבל אם לא אז לא. אנחנו לא מחליטים על בן אדם שהוא לא כזה, מחליטים עליו שהוא כזה, אלא אם באמת הערכה שלנו היא שהוא כזה, אז הטענה היא שסעור שבישה מעכב, אז בסדר, אז בזה אנחנו יכולים עכשיו לטפל. אבל זה כאשר בפנים ברור לנו שזה באמת מה שהוא רוצה. אז כן, אז זה אותו עניין כמו עם חלוקת העוגה, כן? אתה בעצם משתמש באופן ההתנהגותי כדי שיגרור אחריו את היחס הנפשי. זאת אומרת, אתה תיתן את הגט גם אם אתה לא מסכים, אתה לא מתרצה. אנחנו נביא אותך להתנהגות הנכונה. ואחרי שאתה תתנהג את ההתנהגות הנכונה, זה יגרור אחריו גם את ההתרצות הנפשית. גם בכלל במתן גט, באופן כללי, יש מקום לדון האם באמת ה... זה כמו בקניינים בכלל, האם הפעולה נדרשת כדי לייצר את ההשלמה הנפשית, כמו שנקרא גמירות הדעת, או שזה שני תנאים, צריך את הפעולה וצריך שזה יהיה מלווה בגמירות הדעת. אפשר לחקור את זה גם במתן גט, לא רק בפעולות קניין. אז לכן גם אפשר לקחת את האנלוגיה עד הסוף ובעצם להגיד שבכלל המעשה שנדרש פה שהוא ייתן את הגט עניינו רק לייצר את הגמירות דעת. המטרה בסופו של דבר זה הגמירות דעת, לא שהגמירות דעת זה אמצעי כדי שבסופו של דבר יהיה פה גירושין, אלא בסופו של דבר כל פעולת הגירושין אנחנו עושים כדי שבנם יגמור בדעתו, וזה באמת יפרק את הבית, כי צריך שהבית יהיה מפורק באמת. זאת אומרת, צריך להיות ברור שבנם כבר לא רוצה לחיות עם אשתו. זה אגב כל מיני השלכות, כתבתי את זה גם פעם, אולי דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר. מה? כן, כמו בקניינים. כל החקירה ידועה בקניינים. אם המעשה צריך נצרך בשביל גמירות הדעת, או שיש דרישה למעשה וגמירות דעת בצידו. בתפיסה הפשוטה של רוב הפוסקים זה שהמעשה נדרש לגמירות הדעת. בגירושין לא ראיתי מי שאומר את זה, אבל נדמה שגם שם אפשר להגיד את אותו רעיון. אגב, כתבתי פעם גם על העניין הזה, יש כמה אינדיקציות לזה. נגיד, החינוך כותב במצוות גירושין, החינוך כותב מצווה לגרש אשתו בגט, ובסוף הוא מסיים, ומי שעבר על זה וגרש את אשתו שלא כהלכה או משהו כזה, לא זוכר את הלשון בדיוק, אז ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. מה זה ביטל? אם הוא לא גרש כהלכה אז היא לא מגורשת. מה זה ביטל את העשה הזה ועונשו גדול? איזה מצוות עשה יש פה? זה פרוצדורה. עכשיו, יש מצוות פרוצדורה בתורה, כן? יש את הרמב״ם בעשה צדיקי ועשה צדיק וב. הרמב״ם כותב שם על הפרת נדרים ועל תומעה, מצוות התומעה. אז הרמב״ם אומר, וכאן אני אסביר לך בעריכות בספר המצוות, כאן אני מסביר לך בהרחבה, ודע לך שככה זה בכל סוג המצוות הזה, שהמצווה הזאת לא דורשת ממך לעשות כלום ולא אוסרת עליך לעשות כלום. זאת הגדרה, זאת מצווה הגדרתית. מי שנוגע באמת הוא תמה. זאת שאלה הגדרתית. הוא לא עבר עבירה, הוא לא עשה מצווה, הוא לא שום דבר, זה רק הגדרה של סטטוס. אבל זה מבחינת הרמב״ם נמנע במניין מצוות העשה. וכנה להפרת נדרים. אם אתה רוצה להפר נדרים, תפר נדרים כך וכך. לא הפרת נדר, זה נדר, לא מופר. אין מצווה להפר ואין איסור להפר. זאת אומרת, זה לא משהו שמטיל עליך חובה או איסור. זאת הגדרה. וגם לכאורה, גם בגירושין, הייתי מצפה שיהיה אותו דבר. זה רק הדרך שמפרקים בית, אבל אין מצווה לעשות את זה ואין איסור בזה שלא עשית את זה. אבל החינוך כותב שמי שלא עשה את זה כהלכה, ביטל עשה. ועונשו גדול. מה זה ביטל עשה? מה זה הדבר הזה? יש שאלה דומה, אני אזכר עכשיו, של אביר קשמואל.
פרק השמואל באחד הסימנים הראשונים בגיטין. מה? מה זה נקרא מערער? לא גירשתי את אשתי בכלל, אז גם ביטלתי את העשה? אז מה ההבדל? אז נתתי לגט פסול. לא, הרמב"ם לא אומר זה מצוות פרוצדורה, הרמב"ם אומר על דברים אחרים שהם מצוות פרוצדורה. רק אומר שלכאורה הייתי מצפה שגם פה. נכון, ככה אני גם למדתי. אבל בחינוך כותב שזה ביטול עשה, זה מה שאני שואל. לפני החינוך זה נראה כמו מצוות פרוצדורה לגמרי. ברור?
עכשיו השאלה מה החינוך הזה, אני מנסה להגיד שאולי החינוך אומר, תראה, מעבר לזה שאני צריך פרוצדורה, אבל אם אתה לא יודע, אתה מתחיל לגלגל את השורה בתהליך הזה, כמו לך
בבדה. אבל מה הביטול עשה? איזה עשה ביטלתי? אתה יכול להגיד לי, החינוך עצמו מסביר למה עונשו גדול. עונשו גדול כי הוא משאיר את האישה הגונה ולא מאפשר לה להתחתן בעצם. אבל זה השלכות, אני מדבר מה הביטול עשה בזה, לא מה ההשלכות הגרועות של זה. נהגתי כאזרח הגון, לא גירשתי את אשתי כמו כל אזרח הגון. לא גירשתי, נתתי לגט בטל. מה הבעיה? זה כמו לא נתת לגט בכלל. מה ההבדל? לא, לא, אם אני נותן לגט בטל. אבל מה נלוז בזה? איזה מצוות עשה יש פה? אם יש מצוות עשה לתת לגט, אז גם בי לתת לגט בכלל ביטלתי עשה. לא, אתה מסביר לי למה זה רע. אני שואל מה הגדרה הלכתית. עוד פעם, השלכות הרעות של זה גם אני מבין. אין שום בעיה, מצוות פרוצדורה בהגדרה זאת מצווה שאי אפשר לבטל אותו. לכן זה לא מצוות פרוצדורה. מצוות פרוצדורה אי אפשר לבטל. זה כל הרעיון. אתה יכול לבטל מצוות הפרת נדרים? זהו. מצוות פרוצדורה אי אפשר לבטל. אם אתה אומר שיש פה ביטול עשה, זה אומר זה לא מצוות פרוצדורה. עכשיו, מה ההשלכות הרעות של זה? אני גם יכול להסביר לך מה ההשלכות הרעות. זה ברור. אני שואל בהגדרה הלכתית, למה זה ביטול עשה? לא למה עשית פה משהו שהוא נלוז, או לא בסדר. רק לא בסדר. אז אני טוען שזה בדיוק מה שכתוב שם. הרמב״ם הרי מתחיל, זה רק בסוגריים כל זה, אבל הרמב״ם מתחיל בתחילת הלכות אישות, הרי קודם מתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, הוא מכניס אותה לביתו וכולי, ואז והם חיים כזוג נשוי, ומי שניתנה תורה צריך להקים קידושין מכסף שטר וביה, ואז בעצם הנישואין זה מה שהיה לפני מתן תורה. רק מבחינת ההלכה צריך להקדים קידושין לנישואין האלה. הטענה שלי שהרמב״ם מתאר פה את ההיסטוריה בגלל שההיסטוריה הזאת היא גם תפיסה הלכתית. כשאתה מקדש אישה אתה עושה שני דברים. אתה עושה את הפעולה הקניינית, אתה קורט את החוזה ביניכם, לא קניינית במובן שאתה בעלים שלה, אלא במובן של החלת החלות, כן? והדבר השני זה החיים ביחד, מה שהיה גם משנה מתן תורה. התורה רק רצתה שלפני החיים ביחד תקדים אקט משפטי. אוקיי, זה מה שהתורה רצתה. ומה שכל האיסורים, נגיד, את האיסור על האישה להינשא והכל, זה כמובן החלק המשפטי, לא החלק הזה, וזה התחדש בעקבות מתן תורה. זה מה שאני אומר, מה שהתחדש אחרי מתן תורה, זה שאותו איסור שלפני מתן תורה היה קיים בלי הקידושין, התורה אמרה לא, הוא קיים בגלל הקידושין. היום אם אתה תחיה בלי קידושין, לא יהיה איסור אשת איש על אשתך. לפני מתן תורה זה היה בלי הקידושין. אז הטענה שלי זה שמה שהתורה אמרה, התורה לא ביטלה את מה שהיה קודם, היא רק הוסיפה עוד משהו. ולכן התורה מוסיפה שלב מקדים שזה הקידושין. אחרי זה היא אומרת, יש גם את בניית הבית הנורמלית, כמוסד חברתי, לא כמוסד הלכתי. כמוסד חברתי שאתם חיים ביחד, כמשפחה. אוקיי? עכשיו, בשלב הבנייה יש שני שלבים, האירוסין והנישואין, פעם היו 12 חודש ביניהם, זה נסע בשני שלבים. אני טוען שגם בפירוק זה נסע בשני שלבים. זאת אומרת שאם בני זוג מחליטים לפרק את הבית, אז קודם כל אתה מוציא אותה מביתך, ובזה פירקת את הנישואין, חזרתם למצב של אירוסין. היא עדיין קשורה אליך בגלל שקידושין אוסר אותה, ואת הקידושין עוד לא פירקת. הגט, מה שהוא עושה, הוא מפרק את הקידושין. נכון? הגט זה האקט הפורמלי, גם הוא התחדש אחרי מתן תורה, שהוא בא להתיר במובן של להתיר קשר, כן? להתיר את הקידושין. אוקיי? לא, יש, זה לא מטאפורי, זה הלכתי, יש. משעה שנתן עיניו לגרשה, אסור לו לבוא עליה, נכון? הגמרא בגיטין בדף י' ז' אומרת, משעה שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות. אבל זה הכל דינים דרבנן, או מדברי קבלה, שלא יבוא עליה זה מדברי קבלה. מה? זהו, עכשיו יש, יש אוכלת בתרומה, גם ארוסה אוכלת בתרומה דבר תורה. אבל, אבל, כן, אבל, אבל, אני טוען שהם חזרו לארוסים, לכל דבר בעניין, בשלב הזה. כשהוא החליט לגרש אותה, כל עוד הוא לא נתן לגט, הם בעצם ארוסים, הם לא נשואים. יש קידושים בלי נישואים. יש רשש בבאבטרה ורשבם, וזה, ומדברים אפילו שנתמעלה בשלב הזה. עכשיו, זה כבר דין דאורייתא. כי אם לשיירו הקרוב אליו, זה כבר לא דין עדי רבנן. זה הרשש מאיר שם על הרשבם. מי שנכנס לחורבה ונתן אליו לגרשה שם, זה הרשבם שם. אז הוא אומר שיש השלכות דאורייתא, זה ממש חזרה למצב אירוסין. אני כתבתי את זה פעם מאמר. טענה שלי שאתה חוזר למצב אירוסין, ואני חושב שזה מה שאומר החינוך. החינוך אומר שכשאתה צריך לגרש את אשתך, זה קשור גם למה שדיברנו קודם, כשאתה החלטת, לא צריך, כשאתה החלטת לגרש את אשתך, אז בעצם הבית מפורק. אישה שנתן אליו לגרשה, זה כבר, הם כבר לא חיים ביחד. יש את הקשר המשפטי ביניהם. צריך לתת לגט כדי להתיר אותו. אבל בית כבר אין פה. הבית במובן שלפני מתן תורה, שאתם חיים ביחד באותו בית, מכניסה לביתו וחיים ביחד. זה קודם כל כמוסד חברתי, רגיל, לא מוסד הלכתי. זה כבר לא קיים פה. מה שנשאר זה שארית הלכתית. אומר החינוך, אם אתה לא מפרק כמו שצריך את השארית ההלכתית, ביטל תעשה. מצוות תעשה, זה כשאתה מגרש את אשתך, תעשה את זה נכון. בדיוק כמו שאתה הגדרת בסוף. אבל לגרש את אשתך בלי גט זה גם לגרש. זה כן לגרש. אני אמרתי קודם, אם הוא נתן את זה בלי גט, אז הוא לא גרש. לא נכון. הוא גרש. הוא גרש במובן הזה שהוא פרק את הנישואין. אבל אם אתה מפרק את הנישואין ולא התארת אותה לשוק, לא נתת לגט, זה ביטול עשה. כי אתה כשאתה מפרק בית, כמו שיש מצוות עשה כשאתה בונה בית, עד כמה שזה מצוות עשה קידושין, כן? יש מצוות עשה לעשות את זה בצורה של קידושין, ברמב"ם זה מצוות עשה, וכולם חושבים שיש מחלוקת בינו לבין הראש, ואני בכלל לא בטוח בזה, בגלל הרמב"ם הזה שאמרתי קודם, שיש גם מצוות פרוצדורה ברמב"ם, אנשים חושבים שבשיטת הרמב"ם, קידושין זה מצווה. והראש למשל, הרי זה תחילת אבן העזר, הראש אומר שזה רק מכשיר מצווה לפריה ורבייה, זה מתיר, מתיר לפריה ורבייה. אבל זה לא הכרחי, יכול להיות שגם הרמב״ם תופס כך. אצל הרמב״ם יש גם מצוות פרוצדורה, אז הפרוצדורה המתיר בעצמו הוא נקרא מצווה, הוא מנה את זה כמצווה, זה הראיה העיקרית בשיטת הרמב״ם.
אבל הלשון של החינוך,
נכון, היא מגורשת.
לא,
היא מגורשת במובן הזה שאין בית, ברור שהיא לא מותרת לשוק בלי גט, אין חיה כזאת, מה זה? זה נגד כל השס, אין דבר כזה, הוא לא צריך להגיד את
זה.
מצוות תעשה, כשאתה מפרק את הבית, תשחרר לגמרי. מי שלא נתן, שאלתי קודם, מי שלא נתן גט בכלל, גם ביטל עשה? התשובה שלי כן. אם הוא החליט שהם לא רוצים לחיות ביחד, אז כן. לכן, השאלה היא לא אם נתת גט בטל או לא נתת גט בכלל. גט בטל זה חספה באלמה. אתה יכול לא לתת לה כלום, או לתת לה גט בטל זה אותו דבר. הנקודה היא שאם אתה החלטת כבר לפרק את החבילה, אז תפרק אותה. בקשר לסרבן הגט שדיברנו קודם, בדיוק הנקודה. סרבן הגט הוא מבטל עשה, צריך להבין. סרבן הגט הוא מבטל עשה של גירושין. על זה קופים אותו. כשקופים אותו לתת גט, קופים אותו למצוות. כי יש עליו מצוות עשה לגרש. בגלל שהבית הזה לא קיים כבר. הוא לא רוצה, אבל הבית לא קיים. אבל הבית הזה לא קיים. לא משנה אם הוא רוצה או לא רוצה. בית לא קיים. בית לא קיים, אתה לא יכול להחזיק אותה בכוח כשהבית לא קיים. בקידושין, בהקמת הבית זה סימטרי. הקמת הבית לא תלויה רק בו. ברגע שהיא לא רוצה בית, אין בית. גם בקידושין, אגב, אם היא לא מתרצה, אין קידושין. בדיוק. עכשיו אתה צריך שחרר. נכון? כן. עוד פעם, או שהיא לא רוצה, או זה כבר שאלה לא מדאורייתא, אבל במקומות יש מקומות שבהם מדאורייתא זה ככה. אם יש עילה מספיקה, עילות שמצדיקות כפיית גט. מה איסה לה, או דברים אחרים, זה כמו כל הוויכוחים הגדולים, אם זה נכנס לקטגוריה הזאת, או לא נכנס לקטגוריה הזאת. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, מה שכתוב בחינוך, הביטול עשה, אני חושב שזאת ההגדרה שלו. הביטול עשה פירושו, כשאתה מפרק בית, אתה צריך גם להתיר את הקשרים ההלכתיים ביניהם, ולא רק להוציא אותם מביתך. או, זה מה שנקרא גרושת הלב אצל האחרונים. כן, זה, היא בעצם, אין בית. גרושת הלב, הכוונה, אתם כבר לא, אתם כבר לא בית באמת. אז אם אתם לא בית באמת, אז תשחרר, זהו, עזוב אותה. כן, כמו ארוסה. ברור, היא לא קיבלה גט. זה גמרו, זה לא צריך אותי, זה ברור. אם היא לא קיבלה גט, אז יש איסור שתיש, מי שבא עליה חייב מיטה. מה ההבדל בין ארוסה לנשואה?
יש הבדל במיטות, אני חושב שאחד
זה... רק בבת כהן. רק בבת כהן. של מה יקרה עם בת כהן שנתן עיניו לגרשה, שאלה מעניינת, האם זה יהיה בשריפה או
בתור מעורצתי בשריפה?
כן,
רק
בתור מעניין, כן, יכול להיות, השלכה מעניינת, לא חשבתי על זה. לא, יש, כן, הרשע שמדבר על תומעה, אבל לא, כן, לא יודע אם תמצא. יש לי כל מיני השלכות שלא מצאתי, אבל לדעתי זה מה שמונח מאחורי הדברים. איך התגלגלנו לזה? עם הכפייה על הגט, כן, עם הכפייה על הגט. אז הטענה שלי בעצם זה שהכפייה על הגט פירושו זה כשאין בית אתה צריך להתיר את הקשרים ההלכתיים. אז זה, וזה מצוות עשה. טוב, נחזור לענייננו. אפשר לדבר, להמשיך את את העניין הזה של הטכניקה מול המהות, או האופרטיביות מול מול המהות, בקשר למשל לחשב לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר תלה. בסדר, גם שם הגמרא בנזיר ואומרת רש"י בתחילת פרשת מטות, שאם מישהו חשב לאכול בשר חזיר, הוא לקח חתיכת בשר, חשב שזה חזיר ורצה לאכול את זה, בסוף התברר שהוא לא רק רשע, הוא גם שלמה זו, אז זה היה בשר כשר, אבל הוא רצה לאכול בשר חזיר, אז כתוב שהוא צריך כפרה. הבריס קרוב בסטנסיל אומר שזה ממש לאו, דאורייתא, רק לא לוקים. יש חידוש שלא לוקים אם הוא לא ביצע את הלאו, אבל אם מנטלית הוא עשה, הוא עבר הלאו, זה לאו גמור, זאת אומרת הוא עבר עליו, כך טענתו, זה חידוש גדול, אני לא יודע. מה זאת אומרת לאו? לא, אז לא לוקים באמת, אבל זה לאו, עברת עליו, אבל הלאו של אכילת חזיר זה לאו שיש בו מעשה. לאו של אכילת חזיר זה לאו שיש בו מעשה. השאלה אם לאו שיש בו מעשה כשעברת עליו בלי מעשה, האם לוקים או לא, זאת מחלוקת משולשת מהקצה לקצה. זאת יש טענות שאם יש לאו שאתה יכול לעבור עליו במעשה או לא במעשה, בשתי אפשרויות, אז יש טענות שאתה תמיד לוקה, יש טענות שאתה תמיד לא לוקה, ויש טענות שאתה, כשאתה עובר במעשה אתה לוקה, כשאתה עובר בלי מעשה אתה לא לוקה. אז זה מחלוקת משולשת.
באיזה
לב הוא דובר? חזיר, מה זאת אומרת? אכילת חזיר, עברת עליו של אכילת חזיר. כן, זאת הטענה, טענה מאוד מחודשת, בעיניים מופרכת. לא, בסברה מאוד מקובל. ברור, בסברה מאוד מקובל, בהלכה זה מופרך לגמרי. לא, לוקה הוא אומר שאתה לא לוקה, ברור, הוא אומר, אבל עברת עליו. כן, אבל מה זה אוכל חזיר? אבל עברת עליו, עבור עליו זה אינפורמלי. בואו, זה בדיוק מה שאני, תראו, יש למשל, מה? בסברה? לא, עוד שנייה, צריך להגדיר טוב, צריך להגדיר טוב על מה אנחנו מדברים. יש רש"י בתחילת פרשת מטות, הוא מביא את הגמרא הזאת, הוא אומר אותו דבר שם, המדרש מביא שם על נדרים, על הפרת נדרים של הבעל לאישה. יש שם שתי סיטואציות. יש סיטואציה אחת, זה רש"י בכמה הפרש של כמה פסוקים. יש סיטואציה אחת שהבעל מפר לאשתו ולא אומר לה. שהוא הפר ביום שומרו ולא אומר לה, אז הנדר מופר. עכשיו היא חשבה שזה אסור עליה ורצתה לאכול את זה, ורצתה לאכול איסור, אבל השלמה זה להיטה זאת אכלה יתר, כי הבעל הפר לה, הוא רק לא, אמר לה. אז זה אומר רש"י, זה כמו חשב לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר תלה. ויש את הסיטואציה ההפוכה שהבעל אומר לה שהוא הפר לה למרות שזה לא נכון, הוא לא הפר לה. כן? הפוך, הוא אומר לה זה מופר, הוא לא באמת הפר, ואז היא חשבה שזה בשר תלה ואכלה חזיר, שזה שוגג בעצם. זה המקרה הרגיל של שוגג, רק שוגג תחת הכשלה. שוגג רגיל זה שאני פשוט עובר לשוגג, וזה שוגג תחת הכשלה, זה רש"י אומר שמי שמכשיל את חברו נכנס תחתיו לעונשין. זה הרש"י בתחילת פרשת מטות, וזה יכול להיות קצת דומה למה שאומר הרמב"ם בסוף הלכות כלאיים. הרמב"ם אומר שמי שמלביש את חבריים לובש שוגג, והמלביש מזיד, המלביש לוקה. עכשיו, מה זה לוקה? מה, הוא לבש כליים? על מה אתה לוקה? מה עליו?
על לפני עיוור.
לא, לא לוקים על לפני עיוור. אין מלכות על לפני עיוור. אתה לוקח על כליים, זה ברור. זאת אומרת, למרות שהוא לבש את הכליים, כי אם אתה אתה היית המזיד פה והוא היה בלי דעת, הוא היה שוגג, אז בעצם זה נושב שאתה עשית את המעשה ואתה לוקח, ככה רמה אומר. אבל ורשי הזה בתחילת פרשת מטות, זה חזל, כן, זה מדרש. זה דומה, כי הראש בתשובה תמה מאוד על הרמב״ם הזה, הוא לא יודע מה המקור שלו. הרמב״ם חוזר את זה בשלושה מקומות ומתמה את הכהן, גם אותו דבר הוא אומר. ובנזיר נדמה לי הוא, יש פסוק שבא להוציא מזה, היינו אומרים שאתה עובר, אבל יש פסוק שלו. יש שלושה מקומות ברמב״ם עם העניין הזה. בכל אופן, אז לענייננו, על פניו בעצם זה דומה לניסיון לרצח. כן, ניסיון לרצח זה תמיד שאלה שמטרידה אותי. למה מערכות משפטיות תופסות בדרך כלל את הניסיון לרצח כמשהו קל יותר מאשר רצח בפועל? זה בעצם אותו דבר, זאת אותה עבירה. זה שהוא, חוץ מזה שהוא רשע, הוא גם שלם אז, אז בגלל זה הוא פחות רשע. הוא הכין את הכל, טען את הנשק, כיוון את זה לבן אדם, לחץ על הדק, הנוקר היה שבור. ואת הכדור לא נורא, אוקיי? הוא מבחינתו רשע ככל רוצח, לגמרי, רשע מוחלט. רק התוצאה לא הייתה. נו, אז מה? מה? הוא במשהו פחות רשע מאשר רוצח? אז למה באמת ניסיון לרצח נתפס פחות? בהלכה כבר אנחנו רגילים לזה, מה שאתה אמרת קודם. שאם זה לא קרה, אז לא קרה, מה אכפת לי כמה הוא רשע? אבל אני שואל, עזבו את ההלכה. במובן עכשיו, מי שלא ניזון מההלכה, אלא רק מההיגיון, הוא מערכת חוקית, מערכת חוקית, אנשים מחוקקים מה שנראה להם הגיוני, נכון? כן, אבל ביצוע מעשה בפועל, השאלה היא מה? לא, השאלה למה אתה מתכוון? בדיוק, ביצוע מעשה, אני לחצתי על המדק. מי אמר? זה השאלה, מי אמר? הלחיצה, אם הלחיצה, את המעשה של הלחיצה על ההדק, אני יכול להסביר למה צריך. כי אם אתה לא לחצת על ההדק, אז לא ברור עד הסוף שדעתך באמת הייתה נחושה. שיהיה פה גמירות דעת, המעשה הוא הגמירות דעת בהקשר הזה. אבל זה שהנוקר השבוע, אני שתלתי לך נוקר שבור, והכשלתי אותך בעצם, לא נתתי לך לרצוח. כל האספקטים הפליליים פה התקיימו במלואם, כולל הפעולה, זה רק לא הצליח בסוף. למה שזה יהיה פחות חמור מאשר רצח? אז האמת ש... אמרו לי כל מיני אנשים, אני לא מספיק... כן, כיוונתי, יריתי, הכל בסדר. כן, לא משנה, משהו כזה, כן, אותו דבר.
אולי כן, יש תחיל מידתי, בעצם הרזק שעשית.
אבל למה? אז פה באמת זה מכניס אותנו לתורות ענישה שונות. השאלה היא, למה מענישים? עבריינים. שאלה גדולה, אם זאת סנקציה על רשעות, אז באמת אין שום הבדל בין ניסיון לרצח לבין רצח. אם זה הגנה על החברה, אותו דבר. הבן אדם מסוכן באותה מידה, בפעם הבאה הנוקר לא יהיה שבור. אוקיי? הדרך היחידה להסביר את ההבדל זה רק איזשהו סוג של... איך נקרא לו, כפרה, אפשר לומר, מן סוסו, כמו שבתורה ממש כתוב, כי לא יחופר, כי אם בדם, לא יחופר לארץ, כי אם בדם שופכו. ואז התוצאה קובעת, כי צריך לנקות פה איזשהו כביכול תוצאה שקרתה. לא, ברור. לא, זה החלק של הניסיון לרצח. לא, ברור. טוב, שמה זה סתם טמטום, ברור, אבל... זה בדיוק אתמול ראיתי או שלשום, אני כתבתי את זה באתר. ראיתי אתמול איזה כתבה על האישה הזאת בבאר שבע שהצילה את הילדים שלה ובעצם מנעה מלחמה. כי האידיוטים שלנו הם עושים מלחמות לפי השאלה אם משהו פוגע או לא פוגע. זה פשוט לא יאומן החוסר המדיניות. כן, הפסיכולוגיה הזאת.
אז
אני מבין, זה מה שאני אומר. אבל אם הניסיון, אז אני אומר, בניסיון לרצח יש רק את המרכיבים האלה. בסדר? וברצח בפועל יש גם את השאלה של מה שקראת הפסיכולוגיה.
מה שקורה מתי מה שהוא אומר? אנחנו אומרים את זה משהו של כפרה. יש עניין רגשי.
לתת לבן אדם איזשהו נקמה לגיטימית. בסדר, אותו דבר. אני נכין לנו. לא, לא משנה. לא חשוב. יש בגואל אדם, למשל, אפשר לראות מין דבר כזה. יש בהלכה גם משהו כזה. אבל הנה חינם. אני אומר, יש אספקטים מסוימים של תורת האנישה שרק הם יכולים להסביר את ההבדל בין ניסיון לרצח לבין רצח. כי בסך הכל, אם אתה מטיל עונש על בן אדם בגלל רשעותו, או אם אתה רוצה להגן על החברה מפניו, מבחינת כל הפרמטרים האלה אין שום הבדל. אין שום הבדל בין ניסיון לרצח. לא, יש פה הצדקה, הרשעות היא ההצדקה וההגנה היא המטרה בתפיסה הזאת. ברור שאתה צריך עדיין את הרשעות. למרות ש... לא, לא בדויק, כי למשל ברודף קטן או שוטה, אתה עדיין הורג אותו. מחלוקת בגמרא, אבל להלכה הורגים אותו. וכך כל מקום בעולם, כך כל מערכת משפטית בעולם.
לא, אבל יש
ירדה, אבל פה כבר ירדה. אבל מה אתה מציל אותו בנפש חברו? אותה טענה שלך יכולה להיות גם שם. מה הוא צריך למות בשביל להציל את ההוא? למה? ואין את האשמה פה, כי הוא חרש שוטה וקטן. אין פה את ההצדקה. רואים שלא, אם אתה מקור הבעיה, אז אפילו אם אתה לא אשם במובן הפלילי המלא, יש הצדקה שאתה תיסע בתוצאות, או אתה תפתור את הבעיה גם, אם אתה מקור הבעיה. אני
רוצה ליצור משהו שבו מי שרצה את זה, יש מקום תוכל ליצור את המעמד המיוחד הזה, גם תעניש אותו קצת יותר מאשר מי שבסופו של דבר לא רצה. כלומר, ליצור שני מעמדות.
למה?
מה?
למה?
כדי להבליט את
השינוי. חינוך חברתי, להראות עד כמה חמור זה שבן אדם מת. בסדר, אז אפשר לצרף את זה לאגף. עוד נימוק למה להחמיר בעונשו של רוצח לעומת מי שניסה לרצוח. אני אומר, מבחינת האספקטים הרגילים של תורת הענישה, קשה להבין את זה. צריך להמציא פה איזה שהן הנמקות מיוחדות שאולי מאפשרות כן להחמיר יותר ברצח בפועל. עכשיו, בהלכה עצמה, המושכל הבסיסי הוא הפוך. על ניסיון אין שום איסור. רק על ביצוע יש איסור. כוונה פלילית היא לא איסור בכלל. למעט הרב מבריסק שהבאתי קודם, אבל לולי זה, זה גם כן, זה חידוש משונה. התפיסה הפשוטה היא שאין שום איסור. אין שום איסור בכוונה פלילית. יש רק איסור בלעשות. זהו, אותה השאלה הזאת. אז מה פשר העניין? הרי מידת הרשעות היא בסך הכל אותו דבר, גם אם אתה מנסה חשב לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר תלה. זה כמו ניסיון. ניסיון לאכילת בשר חזיר, כן, לא ניסיון לרצח, לא משנה. אבל ניסיון שלא צלח. אתה רשע ככל מי שאוכל חזיר רגיל. רק לא הצלחת. אז למה אתה עוד מגיע לך עונש ממישהו אחר? ושוב פעם, כנראה שבהלכה, מבחינת העונש, יש את השיקולים ההם שדיברנו קודם, הכפרה או מה שלא יהיה, שכן נותנים עדיפות לביצוע. אבל השאלה היא מבחינת עליו, היא השאלה המעניינת, לא העונש. על העונש אני יכול למצוא הסבר. אבל למה עליו? מה זה משנה לקבוע עד כמה אתה רשע? הרי זה לכאורה המדד של אם עברת עליו או לא עברת עליו. אני לא דבר עכשיו לגבי העונש, אל תעניש. אבל השאלה היא למה הוא לא עבר עליו במצב כזה. אז הבריסקר רוב באמת אומר שהוא כן עבר עליו, אבל התפיסה המקובלת והפשוטה היא שלא. השאלה למה לא? רמידת הרשעות שלו היא אותו דבר בדיוק. מה ההבדל? זו שאלה מאוד מעניינת. אין לי על זה תשובה טובה. אבל עוד פעם, יש פה מין איזה משחק, אני חושב, בין האמצעים לבין המטרות. ולכן הבאתי את הדוגמה הזאת. כי אנחנו תופסים השאלה היא אם הרשעות בעשיית פעולת רצח זה בגלל שבסוף אדם מת. זה בעצם איסור תוצאתי. נכון שאני לא יכול לעשות שהוא ימות, אני יכול רק לנסות להרוג אותו. הוא ימות ממילא או לא ימות, זה כבר לא תלוי בי. אז לכן בעצם באים אליי בטענות ואומרים לי, עליך אנחנו מטילים את האיסור, לא שהוא לא יהיה מת, אלא האיסור עליך זה איסור שלא תירא בו. זה איסור על הפעולה. למרות שברור שאתה מדקרה, כן, התכלית של האיסור זה פשוט שהבן אדם לא ימות. ואז השאלה מי זה האמצעי פה ומי זה המטרה. בהגדרה הפשוטה, לכאורה, האיסור שמוטל עליי, איסור הפעולה שמוטל עליי, הוא אמצעי. המטרה היא שהבן אדם ההוא לא ימות. אבל כשאנחנו מסתכלים במובן של הרשעות שדיברתי עליו קודם, זה מתהפך. בסופו של דבר, הרי זה לא רלוונטי בכלל מבחינתך אם הוא ימות או לא ימות. מבחינתך, מבחינת השיפוט שלי אותך, מה שחשוב זה מה אתה עשית, מה זה משנה מה קרה להוא. זה עוד פעם אותו היפוך בין אמצעים לבין המטרות. זאת אומרת, במישור האופרטיבי, אני מטיל עליך איסור לראות כדי שהוא לא ימות. אבל במישור המהותי, בעצם זה שהוא מת, זה אינדיקציה לזה שאתה היית רשע כשלחצת על ההדק. ברור שאני גם לא רוצה שהוא ימות, אבל אני אומר, מבחינת השיפוט שלך, הנקודה היא לא שהוא מת. הנקודה היא שאתה היית רשע. והאינדיקציה לזה, שזה מה שאתה עשית בסופו של דבר גרם לזה שהוא מת. ולכן גם כאן יש את ההיפוך הזה בין המישור האופרטיבי למישור המהותי. זאת אומרת, בין האמצעים לבין המטרות, במישור האופרטיבי ובמישור המהותי. יש דוגמאות נוספות לגבי איסור הסתה, למשל. כן, לא טוענים למסית, הגמרא בסנהדרין שם, מנחש הקדמוני, לומדים שלא טוענים למסית, כי דברי התלמיד דברי מי שומעים. בהלכה, באופן כללי, למרות שביד רמה שם משמע שזה לא נכון, דרך אגב, אבל כמעט ברור שזה לא נכון ביד רמה, אבל בהלכה אין שום איסור להסית לעבירה. יש איסור להסית לעבודה זרה. זה איסור מפורש, כי סיתך אחיך בן אמך, אבל חוץ מזה זה רק לעבודה זרה. איסור להסית מישהו לאכול חזיר, אולי לפני עיוור או משהו כזה, אבל גם שם, תלוי אם הוא אכל בסוף את החזיר או לא, אבל על עצם ההסתה אין איסור הלכתי. אמרתי, ביד רמה על הגמרא הזאת בסנהדרין נראה שיש איסור על כל מסית. באמת הגמרא שם הרי אומרת, מאיפה לומדים שלא טוענים למת? מנחש אני, שהנחש הקדמוני לא הסית לעבודה זרה. האיסור שהוא הסית עליו, פשוט הוא לא עבודה זרה. הוא להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא עבודה זרה. זה הסתה ללב רגיל. לכן, זה בדיוק מה שהיד רמה אומר שם, לכן זה לכל איסור. אבל למה באמת אין איסור על הסתה? בו פשוט... עוד פעם אנחנו מגיעים לזה שמה שאנחנו רוצים למנוע זה את התוצאה, ובסופו של דבר על התוצאה אחראי מי שעושה אותה. כשאני הסתתי, אז יכול להיות שיש לי חלק או אשם תורם ביצירת התוצאה, אבל האחריות, אם הסתתי מישהו שהוא בן דעת, אני מתכוון, אז האחריות מוטלת עליו. זאת אומרת, הוא היה צריך לא להיות ניסת. זאת אומרת, ולכן דברי הרב ודברי תמיד דברי משומעים, זה מה שהגמרא אומרת שם. עכשיו בוא נגיד שאני כשאני מסית, בעצם ברור שהגדלתי את הסיכויים שהתוצאה תקרה, זה ברור, ועדיין ברמת האחריות רואים רק את השני כאחראי. אוקיי? זאת אומרת, בחשיבה התוצאתית הסתה היא בעייתית, כי הסתה כן מגדילה את הסיכוי להשיג את התוצאה, אבל במובן המהותי הסתה, עוד פעם, מפתיע, הנה, אולי לא הייתי נותן למסית כזה, אבל ההסתה מצד עצמה היא לא בעייתית, כי בסופו של דבר יש איזשהו בן דעת שאמור לקבל החלטות בהמשך, האם הוא עושה את זה או לא עושה את זה, ועצם ההסתה, אז מה? זאת אומרת, זה רק בעייתי בגלל שהוא מביא תוצאה, אבל אם זה לא מה שאחראי להיווצרותה של התוצאה, זה לא דבר בעייתי. ביד רמה, כשהוא טוען שיש איסור הסתה על כל דבר, הוא כנראה מבין שלא, דיוק הפוך, עוד פעם אותו חשבון שעשינו גם קודם. הוא טוען שההסתה מצד עצמה היא בעייתית. העובדה שזה מביא לתוצאה, או מגדיל את הסיכוי לקבל את התוצאה, זאת אינדיקציה לזה שההסתה היא בעייתית. ולכן למרות שיש דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, שזה טענת פטור, שאולי לא יעניש אותך או משהו כזה, אבל הבעייתיות קיימת בהסתה. זאת אומרת, אולי בגלל החומרה, אני לא יודע, שאלה גדולה, לא, אין לי תשובה. על זה התורה אומרת, אז יש לב, אבל מה הרעיון מאחורי זה, אני לא יודע. אולי בגלל שעבודה זרה יותר חמור, לא יודע. אתה אומר, למה זה לא יודע? לא יודע. שאלה טובה. תראה, בעבודה זרה זה יותר, ההסתה שם זה לא רק הסתה, זה קשור קצת למה שדיברנו בתחילת השיעור, ההסתה היא לא רק הסתה לעשות את הפעולה, אלא גם לשכנע אותך בתפיסה שמביאה לעשיית הפעולה. ברצח זה לא שאלה של תפיסה, זה להסית אותך לעשות פעולה. אז יכול להיות שאולי שם התורה יותר מקפידה על הסתה, כי בעצם היא לא רוצה שיהיה בית מדרש לעבודה זרה. אין בית מדרש לרוצחים, יש בית מדרש לעבודה זרה, זאת אומרת שעושים לבנות משנה שממנה יוצאים עובדי עבודה זרה, תפיסה, כן, שממנה יוצאים עובדי עבודה זרה. אולי הערה אחרונה על העניין הזה, דיברתי על פריה ורבייה, גם הזכרתי באחת הפעמים הקודמות, רק הערה אחרונה, במצוות צדקה ברמב"ם, אז יש הבדל בין עשה לבין עליו. יש עשה ולאו, לא תאמץ את ידך ולא תקפוץ את לבבך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, זה לאו. ויש את נתון תיתן, פתוח תפתח את ידך, נתון תיתן, זה העשה. ולרמב"ם אומר שמצוות העשה זה כדי לדאוג לעניים, והלאו זה כדי לא ללקוט במידת הכילות. זאת אומרת שבעצם המוקד של הלאו זה הנותן. זאת אומרת שהוא לא יקנה את מידת הכילות. מצוות העשה מעמידה במוקד את המקבל, את התוצאה בעצם. זה הפעולה מול התוצאה. בסדר? וזה מאוד מעניין. אני חושב שהמקור לזה זה גמרא בבא בתרא. הגמרא שם מביאה, ממש בהפרש קטן, הגמרא מביאה תורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם. אז רבי עקיבא אומר, הוא הדייק שאוהב דגים, אז רבי עקיבא אומר שם שזה כדי שננצל בהם מדינה של גיהנום. וזה בעצם אומר שהמוקד הוא הנותן, נכון? ולהינצל מדינה של גיהנום זה לא על העשה, זה על הלאו, נכון? על מה מקבלים גיהנום? על מעבר הלאו. לכן מכאן מוציא הרמב״ם שהלאו זה בשביל הנותן ולא בשביל המקבל. באותה גמרא עצמה, קצת קודם, יש שם ירמיהו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על אנשי הנתות, הכשילם בבני עניים שאינם מעוגנים. בסדר? כדי שלא יקבלו שכר. מה זה אומר? בא אליך עני שהוא רמאי, אתה נותן לו צדקה. בכל המבטים שדיברנו קודם, עשית מצווה צדקה לגמרי, אתה צדיק גמור, אתה הרי לא יודע שהוא רמאי, נכון? והוא לא קבל שכר על זה. למה הוא לא קבל שכר על זה? כי התוצאה לא הושגה. ושכר מקבלים, גיהנום זה על הלאו, שכר מקבלים על העשה. לכן על העשה המוקד הוא באמת התוצאה, ועל הלאו המוקד הוא הפעולה. ומכאן אולי הרמב"ם מוציא את ההבדל בין העשה לבין הלאו, אבל עוד פעם זה מין משחק כזה בין האמצעי. האמצעי זה פתיחת הלב והנתינה, והתוצאה זה של העני באמת יהיה, כן? זה נפקא מינה למוקף ששולח משלוח מנות לפרוז, או לא משלוח מנות אלא מתנות לאביונים לפרוז, אני פרוז, שאלה אם לעשות את זה ביהודה ללא בתתוו. אם זה בשביל הנותן, אז צריך לעשות את זה במוקף בתתוו. אם זה בשביל המקבל, אז צריך לעשות את זה ביהודה לת. כי אז מטרות לאביונים זה גם לא, זה עשה מדברי קבלה, זאת אומרת, זה לא באמת עשה, אבל אני אומר, הרעיון הוא אותו רעיון. אה? לא, זה משנה, כי אתה צריך את זה לעשות בפורים שלך. טוב שבפורים צריך לעשות את זה. אחרי זה, כל השנה צריך לעשות את זה.